אני עכשיו מי שהיה ראש הממשלה ושר הביטחון אהוד ברק, בוקר טוב לך.
בוקר אור.
אם כן, ראש הממשלה עומד למשפט היום, ובחירי הליכוד טוענים שבעצם מחנה שלם עומד לדין. אם מנהיג המחנה הולך למשפט, זה לא משפט של כל המחנה שלו? הרי הוא עומד בראשם.
אני לא יכול לתאר את זה יותר טוב מאשר אתה תיארת את זה בפתיח של המשדר הזה. זה יום חשוב מאוד, זה לא יום שמח, אבל זה יום חשוב מאוד. יש פה ניצחון, לפחות זמני, לשלטון החוק, וצריך לקוות שזה יהיה בסיס להתעשתות של כל גופי אכיפת החוק כדי להמשיך בכל מה שצריך, כדי להעמיד את מדינת ישראל על הרגליים, על ערכי מגילת העצמאות ועל כיבוד החוק ועל נורמליות. לא הייתה לנו נורמליות בשנה וחצי האחרונה. אין שום בסיס לטענה שכאשר מעמידים נאשם, הוא לא הורשע עוד, יש לו חזקת החפות כרגע, מעמידים נאשם לדין על עבירות קונקרטיות של שוחד, של מרמה, של הפרת אמונים עם 1,000 קלסרים של עדויות. אין שם אף מילה על אנשי ימין כאנשי ימין, אין פה שום דבר על הימין. ההתנדבות שלהם, של חלק מהם להגן על נתניהו, אז חלק זה החיים, זה קצת, זה היכולת שלו לתגמל, זה היכולת שלו להפחיד. חלק זה דברים בלתי מוסברים, וחלק זה הצלחה כללית של נתניהו לתעתע בציבור רחב של אנשים שאני בטוח שהם נגד נטילת שוחד, הם נגד הפרת
אמונים. אבל הרבה מאוד אנשים אומרים 2 מיליון הצביעו בעדו, כשהם יודעים שזהו כתב האישום נגדו והוא הולך לעמוד למשפט. ועדיין הם רוצים שרצו ורוצים שהוא יהיה ראש ממשלתם. אין להם בעיה עם זה.
בוחרים הם מקבלים אחרות פוליטיות, הם אינם יכולים לקבל, הם אינם יכולים להתערב, אינם יכולים להחליף את השופטים. שמענו גם קודם יואב גלנד, אני מקווה שזה לא יעלה לו באיבוד גובה בבלפור, אבל אומר את המובן מאליו, השופטים צריכים לשפוט, הם לא יכולים לשפוט לפי המצב רוח של הבוחרים, והם חייבים ואמורים לעשות הפרדה מוחלטת מה שהם שומעים מהרחוב לבין העיסוק בראיות.
אבל הוא אומר, הם גם בני אדם, והם מושפעים בכל זאת מכל ראשי הרקע והפסרומים והגילויים שרצים כבר שנים בתקשורת. זה אנושי.
מכל בני אדם הם היותר מאומנים, מוכשרים, וגם הם עוברים ביקורת, הם הרי לא לבד, אחריהם יש בית משפט העליון, על ניקיון הדעת שבו הם מטפלים מניסיונים ממה שראינו משפטים של אולמרט, של קצב, של אנשי שלטון אחרים. אין לנו סיבה לחשוש ששופטי ישראל, בטח לא אלה בבית המשפט המחוזי בירושלים, לא ישפטו על פי העובדות שלפניהם.
זה ישפיע עליהם שעכשיו אנחנו יודעים שיש 4 שרים לפחות שהבטיחו את בועם לבית המשפט המחוזי יחד עם ראש הממשלה. זה לגיטימי לבוא כך, חברי כנסת, שרים, וגם לארגן הפגנות ברחובות בעד נתניהו?
אריה, אני לא מאמין שזה משפיע על איזשהו שופט בישראל. גם הדמויות, חלק הדמויות שמופיעות שם הצטיינו בסך הכל בנאמנות כמעט, אני לא רוצה להשתמש בתיאורים מעולם החי, אבל בנאמנות עיוורת כמעט לנתניהו ובנכונות לעשות כל מה שמשרת אותו, וזה בטח לא מהווה איזו המלצה חשובה לשופטים. שנית, השרים עושים את זה בעיקר בגלל נתניהו, הם עושים את זה בגלל השופטים, הם רוצים להרשים אולי את חלק מהציבור.
זה לגיטימי שהם יבואו איתו, לדעתך, אהוד ברק. זה לגיטימי שהם יבואו איתו? להיות לצידו, להחזיק לו?
תראה, אני לא בקי בצד החוקי. אם נתניהו צריך את התמיכה הרגשית הזאת, או את הביטוי לתמיכה פוליטית, וזה לא בניגוד לתקנות או לחוק, אז שיבואו.
איך אתה מתייחס לדברים של השר דודי אמסלם, שהאיש החליט להעמיד את נתניהו לדין, הוא עבריין לכאורה? כמובן הכוונה ליועץ המשפטי לממשלה, דוקטור אביחי מנדלבליט, והוא אומר שאין על כך מחלוקת בעם ישראל.
אני לא חושב שאמסלם הוא בדיוק האיש המתאים לפסוק הלכות בענייני כשירות, לעמוד, לנהל אכיפת חוק וכן הלאה, אפילו על רקע הרקורד שלו. אבל הוא שר בישראל, יש חופש דיבור גם לשרים, הדיבור עצמו הוא דיבור, הוא דבר הבל. האיש הזה הוא לא נטול צרות, אני ידוע כאחד המבקרים יותר חריפים שלו, ואני חושב שהוא עשה הנחות סלב אינסופיות.
אתה מדבר על מנדלבליט, כן.
בעבר, כן, אני מדבר על מנדלבליט, ואני מקווה מאוד שהוא יוכיח שהוא התחיל לגדל עמוד שדרה, קודם כל בפתיחת החקירות שמחכות. הרי 1,000, 2,000 ו-4,000 זה רק קטע מתוך מה שעומד מול נתניהו. יש את החקירה שחייבת להיפתח מיד, של הבן דוד והמניות, זה פרשה שהולך להתיישן בעוד 4 חודשים, צריך לפתור בחקירה בעניין דיווחי השקר לבקר המדינה, צריך לפתור בחקירה בעניין משרד למבצעים מיוחדים שפתח רפי ויצמן במשרדו של עורך דין חדד בניגוד לחוקי הבחירות ובמימון מוזר. כל הדברים האלה זה חקירות שעוד מחכות, ואני חושב שהיה ראוי שמערכת אכיפת החוק תלמד מחוסר המעצורים של נתניהו שראינו במשך השנה ורבע האחרונות, ולא תאשש לרגע בלפתוח את החקירות הנוספות. אז גם לי יש ביקורת על מנדלבליט, אבל אני חושב שהתעסקות היום בדיוק באישיותו, אין לזה שום מטרה, זה לא אמור לתקן את מנדלבליט, זה אמור להגן על נתניהו. ובכלל צריך להיות עיוור כדי במבט רחב על מה שקורה פה בשנה וחצי האחרונה, לראות שזה לא איזה שסעים ארטילאים בעם, זה לא פיצול שהוא פרי איזה פורס מז'ר, וזה אפילו לא קורונה, זה לא חירום, זה לא אחדות, זה לא פיוס, זה לא שום דבר. כל מה שאנחנו רואים הוא מעמד של נתניהו להימלט ממה שקורה עכשיו בית המשפט, ואתה תיארת את זה נכון בהתחלה, אין כלום כי לא היה כלום, ועד ניסיונות עכשיו להשחות את המשפט, להעריך אותו, לברבר שנה בלי להביא את ההוכחות. אני חושב שלמדינה יש עניין במדרגה הראשונה שהמשפט הזה יתנהל במהירות. לפי דעתי צריך להיות עניין כזה גם לכל נאשם שבטוח בחפותו.
עכשיו בוא נחזור אחורה, לפני 20 שנה בדיוק אתה קיימת הבטחת בחירות שלך, כשהיית ראש הממשלה, הוצאת את צהל מלבנון. הבעיה שלנו עם לבנון לא נפטרה, חיזבאללה התעצם מאוד מאז, יש לו עכשיו כמות אדירה של טילים שמכוונים לכל מדינת ישראל. נראה שהסיפור הזה עוד לא נגמר שלנו עם לבנון, בינתיים גם נתגלו שם מנהרות.
תראה, קודם כל אני לא הוצאתי את צהל מלבנון בגלל הבטחת הבחירות, זה בדיוק להפך.
לא, אני אומר קיימת הבטחת הבחירות.
אני החלטתי שצריך להוציא את צהל מלבנון, ואז גם אמרתי את זה ערב הבחירות, ובניגוד לחלק מקודמיי ויורשיי בתפקיד, אמרתי והתכוונתי, והיה לנו גם אומץ לקבל את ההחלטה וגם כוחות נפש לבצע אותה, וזה לא דבר פעוט על פי הניסיון. לגבי הטענה הזאת, תראה, בכל פעם שנעשה מעשה של שינוי מציאות, יש תמיד אינסוף דרכים שלא נבחרו, ולעולם ברגע שאתה מקבל החלטה, ישנה אפשרות שמישהו, איזה תוצאות לא רצויות, יפרש בצורה שהיא כאילו ביקורתית, בבעיה הזדקרית באנגלית, the road untaken, הדרך שלא נבחרה, היא תמיד נראית יפה. אני רוצה לתקן את העובדות. כשיצאנו מלבנון בשנת 2000, היו בידי החיזבאללה כבר 6,400 רקטות, מהן 108, אני זוכר את המספר, שיכלו להגיע לחדרה. ב-2006, במלחמת לבנון השנייה נורו רק 4,000 רקטות, לא נורתה אף אחד אפילו על חדרה. זאת אומרת, במלחמת 2006, החזבאללה לא השתמשו אפילו ברקטות שהיו בידיהם כאשר יצאנו מלבנון. לכן אין לזה קשר להתעצמות. יותר מזה, כשאתה מדבר על הסך הכל ההתעצמות שאנחנו רואים היום, בין 2000 ל-2006, ההתעצמות של החזבאללה ברקטות הייתה בערך 1,000 בשנה. באמת בשנת 2006 היו להם כבר 14,000 רקטות. היום יש להם 140,000 או 150,000. פירושו שבשנים אחרי 2006, דווקא אחרי 2006, ב-15 שנה שאחר כך, בהם החיזבאללה התעצם ב-10,000 רקטות.
זאת אומרת, זה מלחמת לבנון השנייה, אתה אומר, זה האחרון, לא יציאה שלי.
הגורם שהאיץ, הדבר שהאיץ את ההצטיידות של החיזבאללה, החל לאחר מלחמת לבנון השנייה. והסיבה הייתה החשש שלהם שישראל או ארצות הברית עומדת לפתוח בפעולה כנגד מתקני הגרעין שלהם. זו הייתה הסיבה להתעצמות המועצת, וזו גם הייתה הסיבה לשקט, כי האיראנים מחזיקים את המפתח או את ההדק על המערך טילים שהם הקימו לחזבאללה, והם דרשו במשך כל 5 השנים האלה לא לפתוח, מ-2007 עד 2012, לא להסתבך בשום אופן בהתמודדות כוללת עם ישראל, משום שבניית כוח הטילים אצל חזבאללה היה בעיני האיראני משקל הנגד העיקרי להרתיע את ישראל או את ארצות הברית, או שתיהם ביחד מלפעול נגד מתקני הגרעין. בשנים היותר מאוחרות, מ-2011 ואילך, חזבאללה פשוט תקוע עד הצוואר בלחימה בסוריה, והוא פשוט לא מסוגל להילחם.
כלומר, הוא לא מהווה עכשיו סכנה לנו.
ולכן, לא, מאיום הטילים, בעיקר הטילים המדויקים, מהווה סכנה רצינית מאוד, שתדרוש עוד השקעות קשות מאוד, בהשקעות כבדות מאוד בביטחון, שאגב מתנגשות עם הצרכים של, של הטיפול משבר הקורונה, ולכן הבעיות לא נפטרו, מזרח תיכון בעיות לא נפטרות, אבל שש השנים אחרי 2000 היו השנים הכי שקטות, עשרות שנים אחורה, ודווקא השקט אחרי מלחמת לבנון השנייה איננו קשור בהרתעה לכשעצמה, הוא קשור שנוצרה במלחמה, למרות שאני לא רוצה לזלזל בה, הוא קשור בשיקול קר של האיראני מצד אחד, ובחוסר יכולת של החזבאללה להילחם בשתי חזיתות.
אהוד ברק, ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, אני מודה לך. בוקר טוב.
מודה לך ולכל המאזינים.